עוד פעם, ערב טוב לכולכם, אני מאוד מודה לכולכם שבאתם הערב. What a crowd, איזה קהילה גדולה ונפלאה. אני מאוד מודה לכם. אז הנושא הערב זה העמדה של החפץ חיים על הציונות. ואני חושב שזה גם יפתיע וגם יש השלכות רלוונטיות עד היום. ידוע ההתנגדות של הרבה מגדולי הרבנים באירופה לציונות. זה ידוע, אבל זה גם קצת גוזמה. מסיבה אחת או אחרת הם התנגדו. הרב ציודה כתב פעם כתבה שזה כן גוזמה, שזה תלוי ברבנים, ורוב הרבנים תמכו בציונות, אבל היו להם בעיה אחת או אחרת עם הציונים. יש מיעוט קטן שהתנגדו למדינה יהודית לפני ביאת המשיח.
אבל זה... יש שלושת השבועות.
הבנתי. אבל כבר כתב המשך חכמה וגם הרבה אחרים שיש הסכמה של הגויים, אז אין עוד בעיה מהשבועות. למרות שהשבועות זגרת, זה לא הלכה. אבל זה מאוד עניין של רבני הונגריה, בפרט החסידים שם, אבל לא רובם הגדולים באירופה. בפרט הלדווקים לא התנגדו לרעיון של מדינה יהודית לפני ביאת המשיח. זה היה רובם מרבני הונגריה עד היום. עד היום זה אותו דבר. רובם התנגדו לדרך של הציונות, ובפרט לחילון שעלה מתוך הציונות קצת אחרי התחלה. והחפץ חיים, שכמו שדיברנו לפני שבוע, צדיק וגאון, וההשפעה של החפץ חיים על חיינו היא עצומה עד היום, מספריו וממודל אישי שלו, משנה ברורה, חפץ חיים, שמיר קלשון, אהבת חסד, לפני שדיברנו מחנה ישראל, נדחי ישראל, ועוד הרבה ואחד שנדבר עליו הערב. אז יש הרבה מאוד ללמוד ממנו. במכתבי החפץ חיים, תודה. במכתבי החפץ חיים כתב בנו, הרב אריה לב הכהן פופקו, בזכרוני כי רבנים רבים פנו אל אבי בתלונה על שתיקתו, ומדוע אינו יוצא במחאה בקהל עם. הם לא ידעו, הגדולים, הם ביקשו את התמיכה של החפץ חיים להתנגד לציונות, והוא שקט עד זמן מסוים. אמנם מר אבא כדרכו מעולם להתרחק מכל ריב נמנע מזה. בשנות הראשונות של הציונות הוא לא התנגד, ועצם הרעיון של הציונות הוא תמך בה. והחפץ חיים האמין שהוא חי בתחילת תקופת התחלתא דגאולה, ולדייק, התחלתא לעידן של קיבוץ גלויות, אבל לא הבין איך זה קורה, כמו כולנו, ואיך תנועת הציונות משתתפת בתהליך הזה. לא התקבל על הדעת שאפשר לחילונים להקים מדינה. אז בקיצור, לדעתי, החפץ חיים התנגד לא לציונות, אלא לציונים. וזה הפרש חשוב מאוד וגדול מאוד שקיים עד היום. הפרש בין הרעיון של הציונות, קיבוץ גלויות, מדינה יהודית, ריבונות וכו', והציונים ש... לא היו כל כך תומכים בתורה. ואפילו אם הוא התנגד, הוא מנע מלהביע ביקורת. הנה עוד דוגמה אחרת. עוד פעם ממכתבי החפץ חיים. אבל ידעו נא קרים כי מר אבא, הוא מתייחס לאבא שלו, חפץ חיים, לא היה בין הקיצונים, בין החרדים בדבר הציונות. הוא לא דרש מהעולים שיבלו שם ימיהם בתורה ובתפילה כל הימים. הוא לא רצה להקים כל אחד גדול לעולים ארצה. רק יתנהגו על פי התורה והמצווה. וכמו שנוהגים כל בני ישראל ישרים בגולה. אז מספר סיפור, פעם אחת בא מישהו לבקר אצל חפץ חיים, והביא לחפץ חיים חוברת מהרבי מלובביץ'. אני חושב שזה היה הרבי רשב, אפשר להיות הרבי יעץ, the freer dick הרבי. והרבי ריאץ, ובפרט הרבי רשב, התנגד בכל תוקף לציונות, וכתב בחוברת הזו, ישלחו אותם לקחת את כל אלו שעלו ארצה, והם לא דתיים, ישלחו אותם לכל ארץ וארץ, אבל לא לארצנו הקדושה ולפי דבריו שם. הארץ הזאת נבחרה רק לוועדת השם, וכהנה וכהנה מעריך שם דבריו. ושאלתי את מר אבא אם יהיה בחברת הזאת, וחפץ חיים ענה לבנו, פתח את זה וסגר את זה ושלח את זה לשולחן, מפני שהוא לא מסכים עם מה שכתב הרבי מלובביץ'. ועוד הוא כותב, וגם נחזור לזה, ומר אבא בעצמו התגעגע כל ימיו לנסוע, לעלות ארצה, וכבר היה מוכן לנסוע ושלח כבר צפריו וכלי ביתו, אבל לדבון לב כולנו מן השמיים עקבו. ועוד פעם נחזור לזה. כן. זה חפץ חיים נולד ב-1838 וחי 95 שנה, נפטר ב-1933. אז נדבר, פעם ראשונה זה היה כבר ב-1880, בתחילת תקופה של חובבי ציון, וזה קר כמה פעמים. תזכרו את הסיפור שסיפרנו לפני שבוע על הבחורים שרצו לחבל את עצמם כדי שלא להתגייס לצבא הרוסי, וחפץ חיים, כמו שסיפר רב צבי יהודה, אמר להם זה אסור, ואוטוטו מדינה יהודית תקום ויצריך לצבא ולמשטרה, ועכשיו הזמן לאמן כדי לדעת איך ללחום, להכין את עצמנו, אז אסור לחבל ולהשתמט מגיוס. אז מה הייתה התגובה של חפץ חיים לנתחיל עם תנועת חובבי ציון? אז בדרך כלל הוא לא התייחס לכל ארגון, הוא בן אדם צנוע מאוד ולא הצטרף לאף ארגון לרוב חייו, אבל תגובתו הראשונה הייתה להגיד לבנו שצריכים עכשיו, זה בשנות ה-80, ב-1919, לקנות קרקע בארץ ישראל. בזמן זה קיבלתי מכתב מאבי ז"ל, ובו הוא מיראני על התעוררות הגדולה בכל פינות עמנו לעלות לארצנו. ומשער, זה בשנות ה-80, משער כי הימים ימי עקבו דמשיחו, וכי פקד השם את עמו, ואפשר הוא התחלת את הקיבוץ גוליות שהוא קודם ביאת המשיח. ואם היינו ביכולת, היה מן הראוי לקנות קרקע ולעלות לארץ. אומר, באשר אין בכוחנו לעת עתה, נעשה את אשר מוטל עלינו ואשר בידינו. מה הוא עשה בנו של החפץ חיים? אז הוא הצטרף לארגונים שקפצו כסף כדי לשלוח ליישובים הצעירים בארץ ישראל. קיבוץ כספים לשלוח למוסקבה, ששם היה מרכז קודם שנפתחה הלשכה באודסה, אם לעשות נפשות לישי בארץ ולעבוד עד מתה. אז הרב אריה לי, בנו של חפץ חיים, עשה את זה, השתתף, לא יודע, אמנם מפני כבוד אבא לא יצאתי להביע דעתי בכנופיות, אבל בצנעה הוא גם תמך בחובבי ציון ומה שקורה שם. עוד דבר אחד, מיד כשהוא שמע על התנועה לחזור ארצה, הוא אמר לבנו ולבני בניתו שצריכים להכין לבניין בית המקדש. איך? אז הוא אמר להם, צריכים לכתוב ספר על כל הלכות קודשים שכשנחזור לארץ ייבנה בית המקדש וצריכים לדעת לא רק הכהנים אבל לכל בן אדם שאפשר לאכול קודשים. הנה הקדמה של הספר ליקוטי הלכות על מסכת זבחים. עוד שאלה אחת אשאל, אילו היה בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה גאולה, בוודאי היו מזרזין אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבנות ולמקדש, בעבור שאז כל הדינים נוגעים למעשה, לא מבעי לכהנים, אף גם לישראלים שהחלט קדשים ואת המקדש נוגע לכולם. והוא ממשיך, אם כן, בוודאי יש חיוב על כל פנים על הכהנים לעסוק בדיני עבודה לידי הלכותיה, ובפרט לפי גודל מצוקות הזמן. זה היה כשהמאה נפנה, מ-19 ל-20. בפרט לפי גודל מצוקות הזמן, שמצוי כעת בעולם, בעוונותינו הרבים, כמעט נתקיימו כל הסימנים שהזכירו חז"ל בעת קירוב הגאולה. ותוך כמה שנים הספר הזה נתפס. החפץ חיים אמר לבנו, הרב אריה לייב, לכתוב את זה, הוא כותב על עצמו, אני הכותב, הנני חלה בר חמר לגבי אבא. מה קרה? הוא אומר על עצמו שהוא לא בן אדם מהיר. אז האבא ביקש ממנו לכתוב, לעשות המחקרים, הוא לא עשה את זה, אז החפץ חיים עשה את זה בעצמו, עם חותנו, רב צבי הרש לוינסון, ותוך שנה-שנתיים הדפיסו, מתוך ביקורת של כמה רבנים, הדפיסו ליקוטי הלכות, יש הגמרא באמצע דף, והפירוש של החפץ חיים עם הלכות, הלכות מדויקות מאוד, איך לנהוג במות המשיח כשיבנה בית המקדש, והספר הזה, כמובן, אפשר להשיג את זה גם היום. גם זה היה שנוי במחלוקת, יש אלו שאמרו שהתנגדו לכותרת ליקוטי הלכות, הבן שלו רצה שהספר ייקרא הלכות, אבל החפץ חיים התנגד לזה מפני שזה מזכיר את ההלכות של הריף. ליקוטי הלכות לאחדים מהרבנים גם הזכיר את ההלכות של הריף, אז התנגדו, וגם אלו שהתנגדו לעצם רעיון שלמה אנו דוחקים את הקץ לכתוב ספר ללמוד הלכות קדשים. החפץ חיים לא הסכים. מה?
יש כאלה צריכים להתנגד לכל דבר.
נכון. במשרד שלי, בבית כנסת, היה לי שלט על הקיר, אני אגיד את זה באנגלית, וכתב שמה, for every action, there's an equal and opposite criticism. Okay? לכל פעולה, יש ביקורת שווה לכל. וזהו. אז מה קרה? אז החפץ חיים לא הצטרף לקונגרסים הציונים, בשעה זו הוא לא, בדרך כלל, זה לא מעצם התנגדותו, אלא בדרך כלל זה לא יהיה בדרכו לפעול בפומבי בארגונים. אבל כעבור זמן, והשינוי קרה בקונגרס החמישי של ציונים, אני חושב שזה היה ב-1902, ובקונגרס הזה, הקונגרס הציוני החמישי, היה כמה חוקים שחקקו הרדיקלים שעמדו נגד הדת ונגד התורה ומצוות שישמרו במדינה החדשה או בארץ ישראל. כעבור זמן הגיע אליו שמועות לא טובות. צריך להגיש את פחדם של הרבה גדולי תורה שראו אחרי הקונגרס הזה, לא מיעוט לפני כן, אבל הרבה אחרי כן, ראו בציונים עוד התגשמות, עוד הרחבה של המשכילים שהיו לסיכים בעיני הרבנים במשך המאה. קשה לנו היום לשער ולהבין את הפחד, לדוגמה מלימודי חול, זה עדיין קיים, אבל זה כבר יותר מקובל מאוד אצלנו. אבל מסקנה אחת החמיץ הרבה רבנים מהציונים. אז עוד פעם, צריך לחלק בין אלו שהתנגדו, התנגדותם הייתה מוחלטת נגד הציונות, מפני שהם שללו האפשרות של מדינה יהודית לפני ביאת המשיח, זה מיעוט קטן, לבין רובם שפחדו מהציונים ומה אפשר להם לעשות. זה עוד דחייה של ההשכלה. אז הנה הבעיה, ההשכלה לרובה הייתה קשורה עם כפירה, עם לעג למצוות. לא בהחלט, אבל לרובה, לעג למצוות, לתורה ולתלמידי חכמים. והיה הרבה מהאידיאולוגים של הציונות שנטלו חלק מהגישה הזאת, וזה החמיץ כל המצב וכל התמיכה הפוטנציאלית של הרבנים וגם הרבה יהודים דתיים באירופה. אז לדוגמה, הוא כותב עוד פעם מכתבי החפץ חיים, שמחתו ערבה ומבוכתו גדלה למן היום שמשכילים שנואי נפשו החלו לככב בשמחתנו. וכבר ב-1880, שנות ה-80, הם היו המנהיגים של חובבי ציון, בזכרם כי באיזה שנים לפנים היה ירושלים לשחוק ולקלס בעיני המשכילים ההם, ושם ירושלמי היה לחוקה ותלולה מוריהם בדור שלפנינו, מחקו מסר התפילה כל הברכות המזכירים את ארצנו. והוא מצטט משכיל אחד שלעג על הברכה ולי ירושלים ירחה, שאומר שאין הכוונה על עיר ירושלים כפשוטו, שכבר עבד עליה כלך. אמנם הוא כינו אוהבתי היילדטום. מה היילדטום? איפה שהם גרים באירופה? זה יהיה הירושלים של כולנו. והעיקר להתערב בגויים כאשר מלאנו שליחותנו. עשינו את המשרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בגולה, אז זהו, אין עוד לאומיות. וזכרוני מאמר אבי ז"ל, ציפון הזה לך כן אפס גוטס הרויס. אין טוב יכולים לצאת מזו, ושתשרה שכינה במעשה ידיהם, ואם השם לא יבנה בית שב עמלו בניו בו. רבי חנן וסרמן, מתלמידי החפץ חיים וגאון גדול, ראש ישיבה בברנוביץ', השם קום דמו, נשפך דמו בקובנה. אז זוהי הסיסמה שלו, שהוא מצטט את עמדה של החפץ חיים. אם השם לא יבנה בית, שוב עמלו בניו בו. אגב, קראתי בספרו של הרב חיים צימרמן, מפורסם כראש ישיבה בשיקגו, לפני שהוא עלה ארצה, נפטר לפני 50 שנה, הוא אמר שהטענה של רב אלחנן תשובה לצידה. כלומר, הוא היה מאוד מאוד הגיוני, אם השם, החפץ חיים כמובן אמר את זה לפני קום המדינה, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בניו בו, ואחרי קום המדינה כנראה שכן יש בית. אם כן יש בית, לא רק שלא שב עמלו בו, אבל גם השם בנה הבית. אם הבית קיימת, אז צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. זו הוכחה מההגיון של החפץ חיים. והרב חיים צימן כתב שאילו החפץ חיים היה חי אחרי קום המדינה, היה מחזיר דתו, אם השם לא יבנה בית שב ומבנה בו. מפני יש עכשיו עובדות בשטח שיש בית, יש מדינה. מה עוד שמע? ובאמת הגיע מכתבים מהארץ, עוד מכתבי החפץ חיים, כי בני הקולוניות עושים כל תועבה, מחלל שבת, אוכלי נבלות וטריפות ועוד תועבות. אם כי קרוב לוודאי שהכותבים שרובם היו ממקבי החלוקה, כלומר יישוב הישן, גזמו הרבה בסיפוריהם, ואולי שכמה מדבריהם הם שקר גמור שבדו מליבם משנאתו אותם, בחשבם את בני הקולוניה למשיגי גבולם, כי על יד, רגע אחד, אני רוצה, הנה, כי היד הקורסת החדשות מתה הכנתתם, כלומר היה תחרות לכסף מאירופה, אלו ליישוב הישן ואלו ל...
שום דבר לא השתנה.
שום דבר לא השתנה, כן. אז בנו של חפץ חיים...
רגע, אלה ליישוב הישן
ואלו ל... ואלו הציונים, לקולוניות, כן. והם לא רצו את התחרות, זה מה שהוא כותב. אז הוא אמר שברור שהגזימו, אבל גם כולם ידעו שיש שמץ של, של אמת במה שהם אומרים. בקולוניים, לא חובי ציון בשנות ה-80, אבל כבר בהתחלת המאה ה-20 לא היו הרבה שמירת שבת וגם כשרות, וזה נמשך כמה עשרות שנים. מצד אחד זה קיים עד היום, וגם ראו שהיו, אני עוד פעם קורא ממכתב חפץ חיים, מאישה שעלו על בימת עמנו הרצל וחבריו שמבעלי התמיה מקודם, והיו בהם גם נישואי נשים נחריות. יש אלו שנשאו נשים אחריות, משה הס, מקס נורדאו, וגם עוד אחד או שניים ממנהיגי הציונות, ויסדו קונגרסים, ושם נחקקו חוקי מדינת ישראל, ושם נתבטא מפורש חופש הדת, ואין כל רשות לחוף לשום אדם על דתו ומנתו, ואין לקפח חלק שום איש עבור מסב בינו לבין קונו. והוא ממשיך. מה שינה דתו של החפץ חיים? התחילו גם ללגלג על ביאת המשיח, ללגלג על עצם הרעיון של משיח, לפי המקובל באומה זה כ2,000 שנה, וכל ישראל מזכירים זאת בתפילתם 3 פעמים ביום, ורק היא נתנה לכל בני עמנו עוז ואומץ לעמוד נגד הרוחות הסוערות בכל דור ודור לאחידנו. מה גם שינה דתו? אז הוא קרא בכתבה של אחד העם שביקר בארץ בעשור הראשון במאה ה-20, הוא כתב על הגימנזיות שהם מלמדים את התנ"ך עם ביקורת, עם ביקורת תנ"כי על שם ולהויזן, וזה מאוד הזדעזע את החפץ חיים. איך זה יכול להיות שבית ישראל שולים את התורה והמצוות וגם ייחודיות התורה וגם על תורה מן השמיים וגם על שמירת המצוות? למרות זאת, שלילות ואיבה של הציונים כנגד הרבנים הציב החפץ חיים. אני לא חושב שזה הפספוס של הזדמנות גדולה, וזה מה שכתב גם בנו של החפץ חיים באותו זמן, וגם אמר את זה לאבא שלו, החפץ חיים. יש שתי דרכים שאפשר ללכת עליהן. דרך אחד, לשלול את הכל ולשבת בבד בפינה ולא להתערב, וזהו. אבל הוא אמר, יש גם אפשרות שנית, להצטרף עליהן. אז הוא אמר, זה עוד פעם בנו של חפץ חיים, רגע אחד, אני מוצא את הדף. שבסודיות הוא חשב שאם נעזוב את השטח, כן, אם נעזוב את השטח, אז מה יקרה? אין השתתפות, והחילון של של יהודי ארץ ישראל ימשיך. אבל אם אפשר לכתוב דברי שלום וניחומים בלי ספק נקבצו שלומי אמוני ישראל ברבותיה ותהי למחנה אלוקים ובכל נפשם ומעודם עזרו להקמת ארצן הקדושה, אבל החפשים האלה בנאומיהם הרחיקו ליבות בני ישראל מהם, כי לא נעשו שם השם הגואל ישראל שפתם, רק חרפו וגדפו את כל חכמי התורה שבדור שלא ניתנו ידם להם.
חופשים זה אנשי הציונות?
כן, כן, חופשים מן התורה, מן המצוות. אז מה קרה? הוא חשב שהם יש להם בלק הזה של נאמני תורה שאו יצטרף לציונות או גם יקימו יישובים משלהם. הוא חשב שבתוך זמן קצר הם יהיו הרוב בארץ, ואם הם יעשו את זה, אז זה ישתנה כל המראה של הציונות ושל הפרויקט של הציונות בארץ ישראל. אבל זה לא קרה, וזה קרה בפני שהמצב כמעט התגרע בכל שנה עם עוד סיפורים, למרות שהציונים ביקרו את החפץ חיים. איך אפשר לא להזין ללשון הרע על החלוצים בארץ ישראל? אז בנו רב אריאלה כותב שנכון אי אפשר להאמין את זה, אבל מותר לחשוש שזה אמת, וגם לקבל השלכות ולהגיב באמצעות הנכונה. לכן הוא קרא עוד כתבה של פרץ סמולנסקין באותו עידן. סמולנסקין כתב במליץ, זה היה עיתון של משכילים וגם של הציונים. סמולנסקין טען אפשר להיקרא יהודי בלי תורת משה. תחשוב על זה בבני שעדיין העמדה הזאת קיים היום, עדיין לא חמים היום על הקונספט הזו, האם יהדות היא דת או יהדות היא לאום. מה האמת? היהדות היא שניהם, לא רק אחד, שניהם. אז החפץ חיים כתב מאמר להכחיש את מה שסמולנסקין כתב, כי אין אומתנו מתקיימת רק בקיום התורה והמצוות. האומה שלנו לא קיימת לא בארץ ולא בשפה, ואם לא נשמור מצוות השם לא תצילנו הארץ ושפתה, באשר כבר היו אבותינו שמה וכשחטאו גרשו משם. חפץ חיים טען אין תפיסה לציונים מה באמת היא הלאומיות של התורה, מפני שבתורה יש שני הקונספטים האלו שמשתלבים יחד. ולקחתי לכם את לי לעם והייתי לכם לאלוקים. יש קונספט של עם ויש גם קונספט של דת, ושני משתלבים אחד לשני, אבל זה לא קרה. איפה החפץ חיים סירב לשתף פעולה עם הציונים, אבל הוא גם סירב להשמיץ אף אחד ששיתף פעולה? מפורסם היחסים שלו עם הרב קוק, ששניהם היו מקורבים מאוד. פחות מפורסם היחסים שלו עם הרב יעקב יצחק ריינס, המייסד של תנועת המזרחי, ב-1902 או 3, וזה התוצאה של כל הבלגן שעשו רדיקלים בקונגרס הציוני החמישי. חפץ חיים הפציר את הרב ריינס לעזוב את התנועה, לסגור את תנועת מזרחי, ולא לשתף עולם הציונים. הרב ריינס כותב, זה בספר שלו שנקרא שני המאורות, שלחו אליו דלגציה של רבנים, והוא דחה אותה. ואז הוא כותב, זה בדף 23, בשני המאורות, שאחד מהפורסמים הגדולים מהרבנים בעולם בא אצלו. זה החפץ חיים. רבי יוסף קצת יותר מבוגר מחפץ חיים, והוא דיבר עימי לערך שתי שעות. בתחילה הציע לפני גם כן איזו טענות דתיות שיש לו על העניין הזה, ואחרי שראיתי לו כי בכל טענותיו אינני רואה גם טענה אחת שיהיה בה איזה ממש, ואחרי שנקבקחתי בזה ורק כי לא יעבירני בטענותיו מדתי, ניסה לפעול לה מצד אחד לגמרי. אז מעצם הרעיון בתוכן החפץ חיים לא שכנע את רב ריינס, ואז החפץ חיים התחיל והגיד לרב ריינס שאם הוא מסכים לעזוב את התנועה ולהצטרף לשאר הרבנים, אז הם יעשו אותו כמו הפוסק הדור, שאין דבר, לא היה נעשה שום דבר כללי בלעדיי ובלי ידיעתי. אבל עכשיו שאינני לוקח חלק בתנועה כזאת שרבים יצעקו עליה מלא הרי התרחקו ממני, וריח בזה להראות לי את ההפסד הגדול שאינני עושה לי לעצמי. אז הרב ריינס השיב כי במה שנוגע אליי יודע אני היטב החשבון, וכל מה שאסבול מזה ידעתי מראש. אבל משהו מעניין זה הטענות של הרב ריינס שבהם הוא ענה לחפץ חיים לדחות את דעתו, הן לא רחוקות מאותו טענות של בנו של החפץ חיים, שהוא כתב במכתבי החפץ חיים שגם שכח עם אבא שלו, כלומר לשתף פעולה במקום שאפשר זה יותר טוב, זה יותר עדיף וזה יותר תועלתני כדי שיהיה מחנה תורה בארץ ישראל. אבל היחסים אישיים שלו עם הרב ריינס הם המשיכו. החפץ חיים הבדיל בין יחסים אישיים לבין ביזנס, לבין הפילוסופיה. ועם הרב קוק זה משהו מעניין, מעניין מאוד. אז מפורסם שהחפץ חיים השתתף בכנסייה של אגודת ישראל ב-1923. זה יותר מפורסם בשנים האחרונות בפני שיש רק שתי תמונות, הסרטון. יש שתי תמונות של החפץ חיים בחייו. התמונה המפורסמת זה כנראה בן דוד שלו. לא החפץ חיים, היא הצנוע מאוד. אבל הנה החפץ חיים נכנס לכנסייה, בנם קצר מאוד. הסבא שלי, עליו השם ראה אותו בוורשה ב-1920, היה קטן מאוד, העלו אותו על גבי כתפים כדי שהכל יראו אותו. זה הסרטון שכולם ראינו, אבל לא מפורסם שהחפץ חיים החזיק בעמד בכנסייה הזאת פחות משעה. מה קרה?
בכנס.
אז, בכנס, כן. הוא ישב על שולחן הנשיאות ומיד תוך שעה איזה נועם התחיל עם ביקורת חריפה על הרב קוק. וחפץ חיים קם וצעק פגעו במר דארד ישראל, והוא יצא מהאולם, חזר לחדרו וישב שם ארבעה ימים בלי לצאת. אז מה היו היחסים שלו עם רב קוק? אז ידוע, כשרב קוק היה בוולוז'ין, וולוז'ין ורדן לא מרחק גדול. אני הייתי שם לפני שנתיים, אולי עם שעה באוטובוס. כשרב קוק למד בוולוז'ין, הוא נסע לרדן לבקר בחפץ חיים, וחפץ חיים מיד מושפע מדמותו של הרב קוק. עוד פעם התחדשו את יחסם כשחפץ חיים ביקר אצל החותן הראשון של הרב קוק, האדרת, ושם היה הרב קוק, והאדרת ורב קוק יצעיר מאוד, התחתן לפני שנה שנתיים, אמר לחפץ חיים שרוצה להשתתף בכל אל קודשים של חפץ חיים, להשתתף בחבורה על החבורה שיכתוב את לקוטי הלכות. החפץ חיים אמר לרב קוק, זה לא בשבילך, מה שבשבילך היא הרבנות. אז הוא שלח את רב קוק לבוימול, רגע, לזמול, ואחרי זה לבויס, וזה הקריירה של הרב קוק. חפץ חיים אמר על רב קוק, דעו לכם שהוא קדוש וטהור, וכל הנוגע בו לא ינקה. אז הוא חזר לחדרו בכנסייה, כמה שנים
מבטלים ביניהם?
לרב קוק?
לרב קוק והחפץ חיים?
27 שנים. 38, רב קוק נולד ב-65. כן. חפץ חיים חי זמן ארוך. רב קוק נפטר בשנת 70, בשנה 70 שלו, וחפץ חיים יהיה ב-95. זה מאוד... כן. כל הנוגע בו לא יינקה. אז הוא חזר לחדרו אחרי כל הסרטון הזה, לא יצא, והדלגציה מירושלים הרבנים ביקשו להיכנס לחדר של חפץ חיים לקבל שלום, אוקיי, ולהסביר את תוכן ההתנגדות שלהם. אז הוא אמר להם, סודי ווס מחן מחלויקס קגן דם ירושלים הרוב גבי איכנית קיין שלום עליכם. לאלו שמעליבים את הרב קוק איני נותן שלום, אפילו החפץ חיים צדיק כמו הפציע ללחוץ יד, אוקיי, הוא סירב אפילו להגיד להם שלום עליכם. הוא לא רצה לדבר עליהם בכלל.
הוא ידע אז בדרות של הרב קוק.
כן, בוודאי, זה כבר היה 23, רב קוק רב הראשי של ישראל כבר. הוא אמר, כל מקום שתשמע דיבורים רעים על הרב קוק, ברח ממנו. וזה מה שהוא עשה. הוא נשאר בחדריו 4 ימים, עד גמר הכנס, והוא חזר לפולין, לרדן, עם של רבני... שער רבני רד. זה החפץ חיים. כשהוא נפטר, רב קוק הספיד אותו, החפץ חיים נפטר ב-33, שנתיים לפני רב קוק, הספיד אותו, איש הפלאות, אשר הדור כולו היה מושפע מקדושת חייו. ועוד דבר אחד, בזה התחלנו ובזה גם נסיים. עלייה, השתדל החפץ חיים כמה פעמים לעלות ארצה. בפעם ראשונה כבר דיברנו על זה בשנות 80-81 בתחילת תנועת חובי ציון, וגם ב-1903 כשחפץ חיים התחתן בפעם השלישית, התאמן פעמיים, והוא עשה תנאי בנישואין השלישי שלו שאשתו תדע שהוא רוצה לעלות ארצה והיא תעלה אמו. זה לא היה. ואז ב-23, עכשיו הוא בן 85, מיד ערכי הכנס הזה, הוא אומר, עכשיו הזמן הגיע לעלות ארצה. רב חיים עוזר גרז'ינסקי, הרב ראשי של וילנה, אב ביתן של וילנה, לדייק, והפוסק הגדול באירופה, שולח דלגציה של כמה רבנים לרדן והגיד לחפץ חיים, אסור לסבא לעזוב את הנכדים. מה נעשה עם כל ישיבות? מפני שהשתמשו בשם של חפץ חיים כדי לאסוף כסף לממן את הישיבות, והוא הסכים, אבל הוא אמר, תוך שנתיים אני עולה ארצה. ובשנת 1925 הוא החליט שהזמן הגיע. הוא אפילו כתב, זה מכתב של בעל החפץ חיים, מכתב פרידה לפני נסיעתו לארץ ישראל. הוא אמר שטרם יהיה לה זכות לעלות לארץ הקדושה, לרצות אבניה ולכונן אפרה. הוא רוצה להיפרד מאחי ועמי יושבי הארצות האלה בברכה, והברכה העיקרית זאת הברכה שהם צריכים לתמוך בתורה. הוא כתב על דבר חיזוק התורה והישיבות, זכרו תורת משה עבדי, באשר זהו יסוד ועיקר חייהם וזכותם לגאולה שלמה. באלול של זו השנה הוא ארז את כל המזוודות והתחיל, הוא אמר שהוא עוזב. עוד פעם הפציר אותו להישאר עד אחרי ראש השנה, עד אחרי יום הכיפורים. אז בין ראש השנה ויום הכיפורים אשתו חלה, זה הייתה כמה שבועות עד שהחלימה, ואמרו לו אז תחכה עד אחרי סוכות. עד אחרי סוכות עוד פעם הוא רצה לעלות ארצה, משהו אחר קרה, וכבר התאריך על הוויזה זה כבר
עבר.
וזו, והוא לא יכול לעלות ארצה. אמר החזון איש, אילו היה חפץ חיים מצליח לעלות לארץ ישראל, בוודאי היה נוסע לביתו של הרב קוק לקבל פניו. זה חזוניש, לא ציוני. באותו רגע היו לוקחים הקנאים את המשנה ברורה ומשלחים אותה. אז רק מפני זה גם סייעת דשמיה שהוא לא עלה ארצה. אבל תשמע, גם לחזון איש יש אלו שהוא מכנה קנאים. זה משהו מעניין מאוד. נו, בסופו של דבר החפץ חיים תמך בציונות וברעיון הציונות, אבל הוא התנגד לציונים שפרשו מדרכי התורה. ותשמע מאמר של החפץ חיים, ובזה נסיים, שהוא כתב בפירוש שלו על החומש, שבפרשת שמות, פרשת בו, ספר שמות, על ארץ זבת חלב ודבש. וחפץ חיים כתב, וגם זה מוסר לנו, התורה וארץ ישראל הם מן הקניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. יחסם זה לזה הוא כיחס הנפש, היא התורה אל הגוף, זה ארץ ישראל. הנפש בלבד אינה יכולה להתקיים, לגוף היא צריכה. הגוף בעצמו הוא רגב, עפר מן אדמה, ולנפש הוא זקוק. נשמת ישראל היא התורה הקדושה, וגופו היא ארץ ישראל. בטח אין הנשמה יכולה להתקיים בלא גוף, וכל מצוות התלויות בארץ אי אפשר לקיים מבלעדי ארץ ישראל. בגלות אין כל מעמד לעמנו, כאן אסור לנו לשבת, ובמקום אחר אסור לנו לשלוח מסחר וקניין ידינו. כאן מתנפלים עלינו וכאן מעלילים עלינו, אבל סוף סוף אנו חיים וקיימים, אם כי בקושי. אבל ארץ ישראל בלא תורה הלא היא פיסת קרקע, גוף בלי נשמה, רק שניהם כאחד טובים, נותן נשמה לעם הלאה. כל הבעיות שאליו התייחס החפץ חיים עדיין קיימות היום. התחרות הזה בין דת ומדינה, בין דת ולאום, בין תורת ארץ ישראל לבין חופש הדת בארץ ישראל, הוא שם את האצבע על הנקודה, הוא לחם בעבור דעתו, וכנראה יש לו הרבה מאוד הצלחות. אם היה רואה את החפץ חיים היום, את מה שעשו פה בארץ ישראל, הוא היה מאוד מאוד שמח על קיום מדינה יהודית בזמן הזה. תודה רבה לכולכם. Yeah. ברוך תהיה.